שאנחנו יכולים להתבונן ביחד מספר יואל. והיום אנחנו בעצם, יהיה לנו את החלק האחרון. אני רק רוצה להזכיר כמה דברים לפני שאנחנו ממשיכים. אני לא אזכיר את הכל, יש הרבה דברים, אבל אנחנו ראינו בגדול שבעצם ספר יואל מדבר על נושא מאוד מאוד ספציפי. והוא מתמקד במשפט של אלוהים שיהיה לעם ישראל. ועוד פעם אני מזכיר, אנחנו יודעים שהמשפט הוא אולי על עם ישראל, אבל ההשלכות הן יכולות להיות על כל העולם. כמו שאנחנו רואים היום. לא שומעים? ככה? יותר טוב? אוקיי. אז אנחנו ראינו שבעצם בתקופה של יואל, אלוהים אומר לאנשים, אומר להם, אתם רואים את ההרבה הזה שאתם מתמודדים איתו. כמה קשה לכם, כמה אתם רואים את הבעיה של לשרוד. אז מה שאתם רואים באופן פיזי היום, בעתיד הרחוק, זה יקרה מבחינה רוחנית לעם ישראל. מה שקרה ביהודה, יקרה בישראל, ואנחנו קוראים, התקופה הזאת נקראת צרת יעקב. ואני עוד פעם אזכיר, ואני אחזור ואגיד את זה עוד פעם. יש הרבה מלחמות. יש הרבה טרגדיות. אבל לא כל הטרגדיות שייכים לכולם. הרדיפה של הקהילה לא שייכת לעם ישראל. וגם הצרה הגדולה לא שייכת לקהילה. רק כשאנחנו נבין שיש סיבה לכל דבר. אנחנו גם ראינו שבסופו של דבר, המטרה של אלוהים זה לא העונש. העונש הוא רק אמצעי. ובפעם שעברה אנחנו התרכזנו בחזרה בתשובה. ואני מזכיר לכם, בסופו של דבר, גם אנחנו כהורים, מי שהורה יודע את זה, שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אנחנו רוצים שהם יחזרו. יחזרו עלינו בתשובה, כדי שיהיה מערכת יחסים תקינה. וראינו בפעם שעברה מי נקרא כדי לחזור בתשובה. אין הנחות לאף אחד, אין פטורים לאף אחד. כולם. לא משנה מה התפקיד שלך בעם, לא משנה מה הגיל שלך, לא משנה אם אתה גבר או אישה, כולם צריכים לחזור בתשובה ביחד. זאת הייתה קריאה בתשובה. היום אנחנו נסתכל על התוכנית של השיקום המדיני, הרוחני והחקלאי באחרית הימים. עכשיו, פה אני כבר אומר, יש פה קצת הבדל בפרקים בין העברית והערבית. ערבית היא כמו בחלוקה באנגלית שעשו. אז אני במקומות האלה, אני שם את מה שיש בערבית. זאת אומרת, מה שתוכלו לעקוב. ואני רוצה להתחיל ולקרוא מפרק ב', שנייה אחת, יש לי פה משהו. אני לא רואה את הבעיה שאני לא רואה את המצגת אצלי. רק שנייה אחת. אני אעשה את דופליקייט. יופי, זה יותר טוב. אוקיי. אז אני אקרא מיואל פרק ב', ואני אקרא פסוקים 18 עד 27. עכשיו, לפני שאני קורא, אני רוצה להסביר משהו. לפעמים, כשאני רוצה להגיד, לתת איזשהו מסר, אז לפעמים אנשים, מה שהם עושים, הם אומרים לכם, תשמעו, בגדול זה מה שיקרה. ואחר כך הם נכנסים לפירוט. זאת אומרת, נותנים את התמונה הכללית, ובשלב הבא אומרים, אוקיי, עכשיו בואו ניכנס לתוך הפרטים. אז הפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו, אלה פסוקים שנותנים תמונה כללית של מה שיקרה. והפסוקים שנקרא אחר כך, הם כאילו ייכנסו לפוקוס, לתוך אירועים מאוד מסוימים, בתוך התמונה הכללית הזאת. אוקיי? אז אני אקרא עכשיו פרק ב', פסוקים 18 עד 27, אני אקרא את זה בעברית, ואתם יכולים להסתכל בערבית. ויקנה אדוני לארצו, ויחמול על עמו, ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים, ואת הצפוני ארחיק מעליכם, וידחתיו אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועליו אשו, ותעל צחנתו, כי הגדיל לעשות. אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל אדוני לעשות. אל תראו בעמות שדי, כי דשאו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנב הגפן נתנו חילם. ובני ציון, גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, וירד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. ומלאו הגרנות בר, והשיקו היקבים תירוש ויצר, ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה, הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול אשר שלחתי בכם, ואכלתם אכול ושר, ויללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא. ולא יבושו עמי לעולם, וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. אז זה התיאור הכללי. תראו, זה תיאור מאוד מאוד אופטימי. זה כבר אנחנו רוצים לקרוא עוד. אבל לפני שאנחנו מגיעים לתמונה הוורודה הזאת, יש כמה דברים שצריכים לקרות. דברים שהם לא נעימים. כי כדי להגיע אל הברכה, קודם כל צריך לטפל בכללה. ופה אנחנו נקרא עכשיו את השלבים שבעצם יואל מפרט לגבי השיקום המדיני. אתם יודעים, אתן לכם דוגמה. כשמישהו חולה עבר איזושהי תאונה קשה, אז הרופא יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, יש לי חדשות טובות. חדשות הטובות, אתה תצא מזה. לא רק שאתה תצא מזה, אתה תצא מזה, אפילו אולי יותר בריא ממה שהיית. אבל החדשות הרעות זה שאתה תצטרך לעבור טיפולים, תצטרך לעבור ניתוחים, תצטרך לעבור פיזיותרפיה. יש כמה דברים שאתה צריך לעבור. ובעצם זה מה שאנחנו רואים כאן. אם אתם תסתכלו עכשיו, אני רק אתאר לכם בכללי את התמונה שאנחנו רואים פה. מצד ימין אנחנו רואים את יום האדוני ליהודה. זה החלק הקטן הזה, איפה שרואים את הארבה. זה מה שראו בתקופה של יואל, האנשים ביהודה. מה שאנחנו רואים בצד שמאל, זה כל הנבואה שהיא הנבואה לעם ישראל, והיא באחרית הימים. אז מה שנראה כמו הרבה פיזי, החרק הזה, אנחנו קראנו בפעם שעברה שבעצם, מבחינה רוחנית, מדובר על שדים. עכשיו תראו, השדים, הם לא מטיילים סתם ככה. השדים בעצם נכנסים באנשים, והם עובדים דרך אנשים, ואנחנו צריכים להבין את זה. כי את המלחמות שאנחנו נראה, והמלחמות שאנחנו כבר רואים, אבל גם המלחמות שאנחנו נראה, אנחנו נראה שזה בעצם פעולות שהן על-טבעיות, כאילו דברים שהם דברים שלא נתפסים. כשהיינו בגרמניה, איך קוראים לו חסן? אהו? כן. כן. אז הייתי עם קרלוס ולמדנו שם מישהו שהיה בג'בת הנוסרה, שבא לאמונה, הוא ואשתו, שניהם באו לאמונה, ולימדתי אותו ספר יואל, שבוע. זה קרלוס תרגם, אני ישבתי ולמדנו, אבל למדנו את זה לעומק. ואחד הדברים, כשהגענו לחלק הזה, החלק האחרון, אמרתי לו, אתה יודע, ניסיתי להסביר לו שבעצם שיש במלחמה, יש רוח, יש שדים, יש משהו שהוא פועל באנשים, שאנשים עושים דברים שהם לא חושבים, כאילו, זה הופך להיות לא נורמלי. הוא אמר לי, אתה יודע מה? אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. הוא אומר לי, אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. הוא אמר שכשהוא היה בג'בת הנוסרה, הוא אמר, אני עשיתי דברים שאני לא מבין אותם היום. אומר, זה כאילו שהיה כוח בי שגרם לי לעשות דברים שזה היה גדול ממני. אני לא יכלתי להתנגד. זאת רוח. וצריך להבין את זה. אוקיי? אז חשוב לי שתבינו, המלחמה היא רוחנית. עכשיו, כשיואל מדבר על השיקום של ישראל, שזה, אם אתם תסתכלו בחלק הצהוב, בואו נראה אם יש לי על זה, הנה, בחלק הזה אתם רואים? זה מה שקראתי קודם, יואל פרק ב', את הפסוקים שזה התוכנית הכללית. בפסוקים הבאים, שיש לכם מותן 1, 2, 3 פה, יש בעצם פירוט של הדברים שיקרו, בצורה יותר ספציפית. אנחנו נראה שיש שיקום רוחני, יש שיקום מדיני, ויש שיקום חקלאי. והשיקום המדיני והשיקום החקלאי תלויים בשיקום הרוחני. השיקום הרוחני הוא הבסיס. למה? כי הבעיה הייתה רוחנית. והתוצאות היו מדיניות וחקלאיות. זה היה העונש. אז כדי לטפל, כדי לשקם, צריך לטפל קודם בעניין הרוחני, ואז השיקום המדיני והשיקום החקלאי יבוא באופן טבעי כתוצאה מהטיפול בבעיה הרוחנית. לפני שאני ממשיך, אם יש משהו שהוא לא ברור, אל תתביישו, תעצרו אותי, אני יכול לחזור ולהסביר, אין שום בעיה. אנחנו עכשיו נקרא על השיקום הרוחני, שזה החלק הזה, בעברית זה יואל פרק ג', אבל בערבית זה יואל פרק 2, זה הפסוקים הבאים. אוקיי? ואני אשים אותם פה על המסך, אנחנו נקרא אותם, ונתחיל להתייחס לאט לאט לכל הפסוקים. אז אני אקרא את זה עכשיו בעברית, ותעקבו. והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלמון, בחרוכם, חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות, בימים ההמה אשפוך את רוחי. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. השמש יהפך לחושך, והירח לדם לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרא בשם אדוני ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר אדוני ובשרידים אשר אדוני קורא. אז הפסוקים האלה שעכשיו קראנו, זה אירועים שעוד לא קרו. זה עוד לא קרה. וזה צריך להתרחש בתוך עם ישראל. איך אנחנו יודעים שזה עוד לא קרה? כי אנחנו קוראים שצריך, זה יהיה משהו שיהיה אחרי כן, ויש משהו שיקרה לפני יום אדוני הגדול. אנחנו מאוד מבינים שזה אירועים שיקרו עוד בעתיד. אנחנו מדברים פה, קראנו בפסוקים האלה שיהיה חושך. אוקיי? אז אנחנו רואים, אתם זוכרים את הציור הזה מפעם שעברה שראינו, ואתם יכולים לראות פה שזה בעצם מה שקראנו עכשיו מדבר על החושך הראשון שיקרה. זה פה. זה החושך הזה. זה בהתחלה של הצרה הגדולה. זאת הצרה הגדולה, וזה יהיה המקרה הראשון מתוך חמש של חושך. אוקיי? על זה יואל מדבר פה. אבל מה שיותר חשוב, אתם זוכרים שיואל קרא לכל השכבות העם, נזכרתי את זה קודם, לחזור בתשובה, לכל הגילאים לחזור בתשובה, ותשימו לב שלמי אלוהים עונה ומברך. אותו דבר. בפסוקים האלה שקראנו עכשיו, אלוהים אומר שהוא הולך לברך את הבנים ואת הבנות, את הזקנים ואת הבחורים, את העבדים, את השפחות, את הכהנים, את כולם. אז מה שאתם מראה, שכל אחד שחוזר בתשובה, לא משנה מה התפקיד שלו, לא משנה מה הגיל שלו, התוצאה של חזרה בתשובה באופן אישי תהיה ברכה. זה מראה שהמטרה של אלוהים הוא לברך. אלוהים רוצה לברך. שאלה כמה אנחנו רוצים את הברכה הזאת. אבל כשאנחנו מסתכלים כל הדברים האלה, יש משהו שקצת מבלבל. אני אגיד לכם מה מבלבל בכל האירועים האלה, אם אני חוזר רגע לזה, לדברים האלה. כשאנחנו קוראים, למשל, במעשה השליחים, כשהקהילה נולדה, ואנחנו קוראים על דברים שקרו בצליבה, היה חושך, הייתה רעידת אדמה, היו סימנים. ולא רק זה, אתם זוכרים, זה קרה בחג שבועות. הסימנים שהם ראו היה בערך 50 יום לפני, נכון? בחג הפסח. זה מה שהם ראו. ואנשים עדיין זוכרים את זה. ולא רק זה, גם כיפה, כשהוא עומד לפני כל האנשים, אחרי שרוח הקודש ירדה, הוא בעצם מצטט מספר יואל. אתה אומר, רגע, 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 רגע. אז מה, כיפה התבלבל? מה, הוא לא הבין את הנבואות? הוא מצטט מספר יואל פסוקים שצריכים לקרות בעוד לפחות 2,000 שנה? למה הוא מצטט את הפסוקים האלה? אז קודם כל, חשוב להגיד שבצליבה, אתם רואים פה, קצת רואים את זה קצת בצד, היה חושך, אבל החושך היה בגלל שמש שהתכסתה. אתם זוכרים? זה היה בשיא הצהריים. אוקיי? אז היה חושך, והייתה רעידת אדמה. אבל מה שבעצם כיפה ניסה להגיד, זה אומר להם, חבר'ה, מה שאתם רואים עכשיו, זה טעימה. כמו שיהודה ראו את הרבה וטעמו את המשפט של אלוהים בסוף, ככה גם כן הברכה. כשהאנשים בתקופה של הקהילה, של נולדה, התחילו לדבר בלשונות, והתחילו הברכות, וראו סימנים, זה היה כמו טעימה של מה שיקרה בעתיד. עכשיו, אני רוצה להגיד, אולי חשוב להגיד את זה, הרי אנחנו יודעים שבחג השבועות לא כולם קיבלו את הרוח. פה אנחנו קוראים שהוא ישפוך את הרוח שלו על כולם, אבל זה לא היה על כולם. זה רק היה על חלק. עד היום זה רק על חלק. אבל אנחנו יודעים שבסוף זה יהיה על כל עם ישראל. תזכרו, ספר יואל מדבר לא על הקהילה. ספר יואל מדבר על עם ישראל. אם אנחנו מנסים לחפש את הקהילה, פה אנחנו טועים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב להגיד את זה? בגלל שתמיד כשאנחנו מסתכלים על הנבואות בתנ"ך, אנחנו צריכים לזכור שיש סודות. יש לנו את הסוד של הקהילה. נכון? יש את הסוד של הקהילה. פולוס אומר, זה סוד. איך הנביאים בתקופה של התנ"ך יכולים לדבר על משהו שהם לא יודעים? זה סוד, הקהילה זה סוד. והדבר השני זה שעם ישראל, הם יהיו עיוורים לתקופה. זה עוד, יש עוד כמה סודות. נדמה לי יש איזה 7 סודות, אם אני לא טועה. אבל השניים האלה. ולכן כשאנחנו מסתכלים על קטעים בתנ"ך, אנחנו צריכים להבין על מי מדבר, על מי הדברים מדברים. הם לא מדברים על הקהילה. הקהילה היא סוד. אבל הקהילה כן יכולה לטעום את הברכות האלה. זה מאוד חשוב שנבין את זה, כי אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא נבין את הנבואות בכלל. אנחנו נפספס את הנבואות של ישעיהו ושל יואל ושל עמוס. פשוט נפספס אותם. יש עיקרון אחד שהוא נכון תמיד. מי שקורא בשם אדוני, לא משנה אם זה היה לפני 2,000 שנה, לא משנה אם זה היה לפני 100 שנה, לא משנה אם זה היום ולא משנה אם זה יקרה בצרה הגדולה. מי שקורא בשם אדוני ימלט. זה העיקרון. ברומים, זה העיקרון שפולוס מדבר עליו. מי שקורא בשם אדוני ימלט. עכשיו, כשאנחנו נהנים כקהילה מהברכות, זה לא שולל מהברכות שאלוהים מתכנן לעם ישראל. עכשיו אנחנו יכולים לעצור ולהגיד, רגע, רגע, רגע. רגע. עם ישראל, תסתכלו איך הם מתנהגים. איך הם מתנהגים. מה זה, מגיע להם? לא מגיע להם בכלל. עם ישראל זה התמונה שלנו לפני שאנחנו באנו לאמונה. לנו היה מגיע? גם לנו לא היה מגיע. תארו לכם שמישהו היה אומר, לא, לג'וני לא מגיע שיהיה לו ברכות. תסתכלו איך הוא מתנהג. במקום להתפלל בשביל ג'וני, שיבוא לאמונה. אז מה התפקיד שלנו? אני אגיד לכם מה התפקיד שלנו. בדיוק מה שפולוס אומר ברומים. הוא אומר, אנחנו רוצים להקני את היהודים. שיסתכלו על האמונה שלנו ויגידו, מה יש לך שאין לי? מאיפה הברכות האלה? מאיפה השמחה הזאת? מאיפה השלום הזה? זה התפקיד שלנו. אז כשיש לנו את הטעימה הזאת של הברכות, הם גם רוצים לטעום. האם אנחנו מתפללים? האם אנחנו... תשכחו ממה שקורה. יש 90% ממה שאני רואה שקורה במדינת ישראל, אני לא מסכים איתו. אבל אני לא משנה את התיאולוגיה שלי בגלל זה. אני לא משנה את התיאולוגיה שלי, אוקיי? במשך 2000 שנה לא הייתה מדינת ישראל. אז מה? אז לפרש שמדינת ישראל לא תתקיים? לא. 2000 שנה היו צריכים לחכות בסבלנות, וכשהגיע מדינת ישראל אמרו, הנה, התקיימה הנבואה. אנחנו צריכים להיות עקביים במה שכתוב בדבר אלוהים. לא מה אני חושב שצריך להיות כתוב, או מה הייתי רוצה שיהיה כתוב, אלא מה שכתוב. וככה אנחנו נבין את הנבואות. אחרי שיבוא השיקום הרוחני, יבוא השיקום המדיני. והשיקום המדיני, כמו שאנחנו שומעים, זה עניינים פרקטיים. נכון, יש את העניינים הרוחניים, שאלוהים טיפל בחטא, אבל יש גם את העניינים הפרקטיים. מה זה אומר? זה אומר, אם יש מלחמה, הצרה הגדולה, יש מלחמה עם עמים, אז גם צריך לטפל בעמים האלה. ופה יהיה מאוד מעניין לראות כמה דברים. אנחנו נסתכל עכשיו על כמה דברים שקשורים למלחמות, חלק מהדברים שאולי עשו לנו כמה זמזומים כאלה להיום, אבל העיקרון של השיקום המדיני של עם ישראל מבוסס על המשפט שאלוהים יעשה לגויים שנלחמו נגד ישראל. זה העיקרון. ואתם תראו את זה גם כן מהתנך וגם מהברית החדשה. זה נקרא המשפט של הגויים. עכשיו, יואל מדבר על השיקום המדיני, הוא בעצם מתאר את זה, אפשר להגיד שהוא מתאר את זה בשלושה שלבים. אני אסתכל על שלושה שלבים. קודם כל הוא ידבר על ההכרזה, מה הולך להיות, אחר כך הוא יתאר את המשפט, ואחר כך הוא יראה מה בעצם יקרה בפועל. אוקיי? אנחנו נסתכל על איזה שלב. אנחנו נתחיל בשלב הראשון, אני קורא לזה כתב האישום. כתב האישום נגד הגויים. ואנחנו נקרא פה מיואל, עכשיו אנחנו בעצם, מה שבפרק ד' בעברית, זה בפרק ג' בערבית, אבל אותם פסוקים. אני יודע, אבל תפספסים, חבל. אוקיי, כתב אישום. אני אקרא יואל פרק ד' 1-8, אצלכם זה פרק ג' 1-8. הוא אומר ככה, כי הנה בימים ההמה, ובעת ההיא, אתם שמים לב? אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים, והורדתים אל עמק יושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי, ונחלתי ישראל אשר פיזו בגויים, ואת ארצי חילקו. זה בסדר? כן. ואל עמי ידעו גורל, אנחנו נדבר על הדברים האלה, ויתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ביין וישתו. וגם מה אתם לי, צור וצידון, שזה לבנון, וכל גלילות פלשת, שזה עזה. הגבול אתם משלמים עליי, ואם גומלים אתם עליי, קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם. אשר כספי וזהבי לקחתם, ומחמדי הטובים הבאתם להיכליכם. ובני יהודה ובני ירושלים, מכרתם לבני היוונים למען הרחיקם מעל גבולם. הנני מאירה מן המקום אשר מכרתם אותם שמה, והשיבותי גמולכם בראשכם, ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה, ומחרום לשבעים אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר. עכשיו תראו, אין לנו זמן להיכנס לכל הדברים הקטנים, אבל מה העקרונות של כתב האישום? מה הסעיפים העיקריים בכתב האישום? למה אלוהים מעניש את הגויים? הוא בעצם מעניש אותם על היחס שלהם לעם היהודי בזמן של הצרה הגדולה. עכשיו תזכרו, בזמן של הצרה הגדולה, היחס ליהודים הוא לא אוטומטי טוב. זה לא כמו שיש לנו את הרפובליקנים בארצות הברית שמאמינים, מקווה, אבל שכל דבר שקשור לישראל הם ישר אוטומטית לצד של ישראל. זה לא יהיה. כי בתקופה של הצרה הגדולה, רוב האנשים לא יהיו מאמינים. יהיה צריך לבשר את הבשורה. יהיו את ה-144,000 שצריכים לבשר את הבשורה, כי הקהילה לא תהיה פה. ולכן יהיו כמה שהיום קשה, ורואים את היחס כלפי ישראל, ואני אומר עוד פעם, לי יש הרבה להגיד. אני הרבה דברים לא מבסוט ממה שאני רואה. אבל יש פה רוח, והרוח היא רוח של אנטישמיות. תזכרו את הדברים האלה. זה רוח של אנטישמיות שיש היום, והיא תחזור בצרה הגדולה, וזה יבוא לידי ביטוי, כמו שאנחנו רואים היום שיש בהג כל מיני החלטות, שאנחנו מרגיזות, לפעמים מרגיזות את ישראל, אז יהיו דברים שיהיו קשורים להחלטות כלפי עם ישראל בצרה הגדולה. והם קשורים לנחלת אלוהים. תזכרו, נחלת אלוהים זה האנשים, העם, אבל זה גם הארץ. ואני רוצה להזכיר לכם, אתם זוכרים את אחאב שרצה לקחת את הכרם של נבות? למה נבות לא היה מוכן לתת לו את הכרם? הוא אמר, זה הנחלה של אבותיי. זה לא אולי הוא היה מקבל משהו יותר טוב. אבל לא. הנקודה הייתה זה הוא קיבל את זה מאבותיו. מה שקיבלת מאבותיך, אתה לא יכול לוותר עליו. אין לך זכות לוותר עליו. ולכן נבות לא היה מוכן לוותר. גם אלוהים לא מוותר על הנחלה שלו. לא על האנשים, ולא על האנשים ולא על האדמה. וזה חשוב להגיד את זה. אז קודם כל, יהיו ככה. יהיה, כחלק מהרדיפות בצרה הגדולה, יפזרו את הגויים, את היהודים בגויים. עכשיו, יש פרשנים שאומרים שיכול להיות מאוד שתהיה עוד סוג של גלות. זאת אומרת, שהרבה אנשים יעזבו את הארץ כתוצאה, אם זה בגלל שיגרשו אותם, אם זה בגלל המצב, אבל הם יתפזרו. זאת אומרת, במילים אחרות, אנשים לא ירגישו פה בבית יותר, או לא ייתנו להם להרגיש בבית. צריך להבין את זה. זה קשה לראות את זה היום, וכשיש לנו, סליחה שאני נכנס לפוליטיקה, אבל המציאות, אני פשוט מדבר על המציאות, כשנתניהו עומד שם בוושינגטון או בארצות הברית ואומר, זה לא יקרה יותר, הוא כנראה לא קרא את יואל. פשוט מאוד. הוא לא קרא את יואל. כן? צריך להבין את זה. זה כואב להגיד את זה. אבל דבר אלוהים אומר לנו לא מה שפוליטיקאים אומרים. מה שאלוהים אומר. אוקיי? אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה. הדבר השני זה שיחלקו את הארץ, את ארץ ישראל, בין הגויים. היום אנחנו שומעים כל מיני דברים פוליטיים לנסות להחזיר כל מיני חלקים. זה לא יקרה. יואל אומר לנו שיקרה בדיוק ההפך. הארץ הזאת היא עוד תחולק בין הגויים. תזכרו, אנחנו נמצאים בתקופה שירושלים עדיין לא בחזקה של היא לא באמת תחת שלטון מוכר. זה נקרא עיתות הגויים. ועד שהמשיח לא ישים את המלכות שלו בירושלים, עיתות הגויים, הזמנים של הגויים ממשיכים. אוקיי? מה? נכון, בדיוק. כן. אנחנו יודעים את זה, וגם זה מעניין שבמלחמת ששת הימים נתנו את המפתח, נכון? למרות שזו הייתה הזדמנות. הייתה הזדמנות. מה גרם ל... מי זה היה? לא צריך אם זה היה שם שנתן את המפתח לוואקף, ואמר לו, זה שלכם. אנחנו לא נוגעים בהר הבית. זה כאילו שהנבואה, איך אומרים? רז בן עמנו, מה שנקרא, קרתה. זה מה שהיה. וזאת המציאות היום. ויקרה אבל עוד משהו. תהיה חלוקה של הילדים לעבדות. כשלוקחים אנשים לשבי, אומרים להם, עכשיו אתה תבשל לי, אתה תנקה לי, אתה... אנחנו רואים את זה גם היום. אנחנו קצת שומעים את הדברים האלה. שמענו דברים. זה יקרה בצד הגדול. עכשיו, דרך אגב, מה שמעניין פה, זה אם אנחנו נקרא את ספר יואל, הם עושים את זה, כתוב, כדי להסביע את התאוות שלהם. זה לא סתם עבדות. זה ניצול מיני. זה ניצול מיני. עכשיו, אמרתי לכם, יש כמה דברים שאנחנו מתחילים לקשר לדברים שאנחנו קצת חווים היום. זה המציאות של המלחמה. עכשיו, איזה דוגמות של פשעים יש לנו בקטע הזה? שוב, אנחנו לא ייכנס לכל פרט ופרט, אבל יהיה לנו נקמנות נגד היהודים, נקמנות נגד היהודים. וספציפית, קראתי את הפסוקים על האזור של צור וצידון, שזה לבנון, ועל פלשת, שזה רצועת עזה. זה מעניין מאוד לראות את זה. זה נכתב 2500 שנה. זה עדיין רלוונטי היום. יהיה הרס של בית המקדש, שזה פה, ושזה מלמד אותנו שבעצם המלחמה הזאת תהיה אחרי שיש בית מקדש. אוקיי? ואנחנו נסתכל אחר כך על הטיימליין. זה יהיה אחרי שיהיה כבר בית מקדש. זאת אומרת שאנחנו מדברים על מלחמה בסוף הצרה הגדולה. כי יש בית מקדש. וגם עם חירות בני העם היהודי לעבדות, אנחנו דיברנו על זה. אוקיי. בחלק הבא, יש הצהרת כוונות של אלוהים. הוא קורא למלחמה, ואני אקרא את הפסוקים האלה. אני אקרא פסוקים 9-13. הוא אומר ככה, קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יקשו יעלו כל אנשי המלחמה, קוטו איתכם לחרבות, ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. אגב, זה לא תמונה של שלום. אוקיי, תשימו לב מה הוא אומר. את העתים לחרבות, לא הפוך. אוקיי? כלומר, תיקחו כל דבר שאתם יכולים להשתמש בו כדי להילחם. החלש יאמר גיבור אני. אושו ובואו כל הגויים מסביב ונקבצו. שמה הונחת אדוני גיבוריך. יאורו ויעלו הגויים על עמק יהושפט, כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב. שלחו מגל, כי בשל קציר, בואו רדו כי מלאה גת, השיקו היקבים, כי רבה רעתם. אז, מה יואל מתאר פה? בעצם, יואל מתאר את המלחמה הזאת. זה סוף הצרה הגדולה. וסוף הצרה הגדולה מסתיימת עם מלחמה שנקראת מלחמת הר מגידו. אוקיי? זאת מלחמה שמוזכרת גם כן בספר התגלות. ואני אקרא רק בשביל שתראו את ההשלמות שיש לנו מספר התגלות על המלחמה הזאת, אני רק אקרא את הפסוקים האלה, כדי שתראו איך זה קשור למשפט של אלוהים. אז אנחנו קוראים, המלאך השישי, כן? שפך את קערתו על נהר גדול, נהר פרת, ומימיו יפשו כדי להכין את הדרך של המלאכים ממזרח שמש. אלוהים, ישוע צריך לבוא. תזכרו בסוף הצרה הגדולה. ראיתי מפי התנין ומפי החיה ומפי נביא השקר שלוש רוחות מאות דמות לצפרדעים. זוכרים את השדים? כי הן רוחות של שדים עושה אותות, והן יוצאות אל מלכי הארץ כולה לאסוף אותם למלחמת היום הגדול אשר לאלוהי צבאות. זה מלחמה ברמה בינלאומית, מלחמת עולם. והוא אומר, הנני בא כגנב. אשרי השוקד ושומר את בגדיו, פן ילך הרום ויראו את ערוותו, והוא אסף אותם אל המקום אשר הנקרא בעברית הר מגידון. בגלל זה אנחנו קוראים למלחמה הזאת מלחמת הר מגידון, וזה שוב, אני אחזיר את זה רגע לפה, זה נמצא, לחצתי על הלא נכון, זה נמצא בסוף הצהרה הגדולה, פה, באזור הזה, ולפני שישוע יעשה את המלכות שלו. אוקיי. מה שחשוב בקטע, זה שאנחנו רואים שבתוך המלחמה הזאת משתתפים אנשים, שדים, אלוהים, יהובה, וגם מלאכים. זאת אומרת, אנחנו רואים גם את הרמה הפיזית, הנראית, אבל גם את הרמה הרוחנית שאנחנו לא רואים אותה. אבל את התוצאות, מי שיהיה פה יראה וגם יראה. עכשיו, מה שמעניין, זה שמי שיהיה באותו זמן ויראה את כל הצבא הזה מגיע, תכף נסתכל על המפה, מגיע כדי להילחם על ישראל, בסוף הצהרה הגדולה, נגד ישראל ובישראל. שניהם, אוקיי? אנשים יראו, בעצם, זה יהיה צורר המשיח, כן? האנטיקריסט שיעשה את זה. ואנשים יגידו, רגע, רגע, בוא נתפלל שאלוהים יגרש אותו, שיגרש את הצבא. אבל בעצם, זו תפילה שאלוהים לא יכול לענות עליה. למה? כי בעצם מי שרוצה להביא אותם לשם, זה דווקא אלוהים. אלוהים רוצה להביא אותם. ויש לו סיבה, יש לו שלוש סיבות. דרך אגב, נכון שאמרתי קודם, הוא אמר להם, תיקחו את המזמרות, תהפכו אותם לנשק. הוא אומר את זה לאויבים, הוא אומר להם, קדימה, תתכוננו למלחמה, איתי. אה? כן, אבל מחוץ לקונטקסט, בדיוק, זה בדיוק הקטע. מחוץ לקונטקסט. לא, אומרים, יש שיר אפילו באנגלית שאומר, הגיבור, החלש יאמר גיבור אני. Let the weak say I'm strong. אבל זה דווקא אומר את זה לאויבים. לא קשור אלינו. לכן, אני אומר, חשוב שאנחנו יודעים מה אנחנו שרים ומה אנחנו מתפללים, כן? כתוב, להתפלל ברוח ולהתפלל גם בשכל. גם להשאיר ברוח ובשכל. אוקיי, אז מה המטרה? למה אלוהים מביא את האויבים על האדמה של ישראל? אתם יודעים, הוא מביא אותם הביתה. למגרש הביתי, אני קורא לזה, נכון? כשמשחקים כדורגל, במגרש הביתי זה המגרש שלך. ושמה אתה רוצה לנצח, ושמה הניצחון הוא הכי גדול. ומה שהוא עושה פה, הוא רוצה להשפיל את האויבים, הוא רוצה לשבות אותם, והוא גם רוצה להשמיד אותם. ותשימו לב משהו מעניין פה. הוא אומר ככה, ביואל פרק ד', בערבית זה פרק 3, הוא אומר, שלחו מגל כי בשל קציר, ואז הוא אומר, בואו רדו כי מלאה גת, השיקו היקבים כי רבה רעתם. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, בתוך המילים הקטנות האלה שאנחנו רואים פה, הקציר, והגת, הגת, כן? יש לנו שתי פעולות שקשורות באחרית הימים שלפעמים אנחנו מתבלבלים ביניהם. יש את הנושא של הקציר, ויש את הנושא של הבציר, שזה של הענבים. זה של החיטה, וזה של הענבים. הקציר מדבר על ישועה. אתם זוכרים? ישוע אומר, השדות לבנים. הגיע הזמן לצאת ולקצור. זה הישועה. הבציר מתאר משפט. זה מה שיקרה לאלה שהם לא בחלק שלה, של הקציר. אז אנחנו רואים באחרית הימים, ממש בסוף הצהרה הגדולה, יהיו אנשים שיבואו לאמונה. נכון, אנחנו מאמינים שיהיו פה אנשים שיבואו לאמונה, וגם עם ישראל יבוא לאמונה. תודה לאל שיהיה פה הרבה קציר, אבל גם יהיה הרבה בציר. בגלל שיהיו הרבה אנשים שיבואו נגד אלוהים ונגד ישראל. אוקיי? וחלק מהמשפט שאנחנו רואים פה, הוא על היחס של הגויים לעם ישראל בצרה הגדולה. ועל זה אתם בטח מכירים, אפילו ישוע דיבר על זה, במתי פרק 25. במתי פרק 25, אתם זוכרים, שאלו אותו בפרק 24. שאלו אותו התלמידים, מה יקרה? אז הוא אמר להם, יקרה ככה, כך וכך, ואז הוא אומר, ואז תהיה צרה, ואז הוא מתחיל להגיד, ואחרי כן, ואחרי כן, ואחרי כן. ואחד הדברים שהוא מדבר עליהם, זה על המשפט של הגויים, בסוף הצרה הגדולה. הוא אומר ככה, כאשר יבוא בן האדם, ממש בסוף הצרה הגדולה, לפני המלכות, וכל המלאכים איתו, ישב על כיסא כבודו, ויאספו לפניו כל הגויים. אז יפרידם זה מזה, כרואה המפריד את הכבשים מן העיזים, ויציב את הכבשים לימינו, את העיזים לשמאלו. ואז, מה תהיה התוצאה? אלה ילכו לעונש עולם, והצדיקים לחיי עולם. אז זה המשפט של אלוהים על היחס של עמים לעם ישראל בתוך הצרה הגדולה. הייתי רעב, מתי הייתי רעב ואכלתם אותי, הייתי צמא והשקטתם אותי, הייתי חולה וביקרתם אותי, כן? הוא אומר, מה שעשיתם לאחד האחים, אחי הקטנים האלה. על זה הוא מדבר. עכשיו, מה הנקודה? אתם אומרים, רגע, רגע, רגע. אבל בוא, אתה אמרת קודם שהצרה הגדולה נועדה להיות עונש. אז אם זה עונש, מה, אנחנו באים פה לעשות תקלות בעונש? כגויים? אם אלוהים רוצה להניש את עם ישראל, אז אנחנו נעזור לאלוהים, לא? אבל יש עיקרון. והעיקרון הוא בכתובים, אנחנו רואים את זה למשל בישעיהו פרק 10. כשארם בא לתקוף את ישראל, מה אלוהים אומר? אלוהים אומר, ארם זה כמו מקל ביד שלי, כדי להניש את ישראל. אבל ארם רצה להשמיד את ישראל. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, כשמישהו נותן לך מקל ביד, ואתה רוצה במקום לתת מה שנקרא ספנקס, אנחנו רואים את זה לילד, ואתה מתחיל, אתה רוצה להרוג את הילד, יש הבדל, זה כבר לא חינוכי. זה כבר להרוג. ועל הדבר הזה, העמים ישפטו, כמו שהוא שפט את הרם, אלוהים שפט את הרם בדיוק על זה. אז כשאלוהים נותן בידיים שלנו סמכות, ואני במשך 20 שנה הייתי מנהל באבן עזר, ויש לך סמכויות ביד, אז זה הדבר הכי מפחיד. כוח ביד שלך זה דבר מפחיד. כי אתה לא רוצה, תודה רבה, טוניוס. כי אתה לא רוצה להשתמש בזה לא נכון. אם אתה יודע לפני אלוהים, אם אתה משתמש בזה לא נכון, אתה תדן בזה דין וחשבון. אוקיי? החלק השלישי זה ההוצאה לפועל של המשפט, ופה אנחנו קצת נתחיל להסתכל קצת יותר על פרטים שקשורים למלחמה עצמה. איך זה בדיוק יקרה? אז אני אקרא את הפסוקים קודם כל, הוא אומר ככה, המונים המונים, המונים, בעמק חרוץ, כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ, שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נוגהם, ואדוני מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמיים וארץ, ואדוני מחסה לעמו, ומעוז לבני ישראל. יש פסוקים מקבילים, אנחנו לא נלך שם בזכריה, פרק 13, פרק 14, אבל בואו נראה מה בעצם קורה פה. זאת המפה. ככה יותר טוב? אוקיי. מה, תסתכלו על המפה הזאת. מה אנחנו רואים? העמים שבאים נגד ישראל הם בעצם נאספים למקום שנקרא הר מגידון, שזה עמק ישראל. אוקיי? זה המקום הזה. אם אנחנו מסתכלים מקום שיכול להכיל, אתם יודעים שכבר יודעים, לא מספיק שיש לך מטוסים. כדי לכבוש אתה צריך, איך קוראים לזה היום, אוהבים להשתמש בזה, boots on the ground, מה שנקרא חיל רגלים. וזה מה שהם יעשו, הם יבואו לפה. ואנשים יגידו, מה שאמרתי קודם, אני חוזר רגע ואומר, אלוהים, תיקח אותם מפה, תרחיק אותם. אלוהים אומר, לא, אני מושך אותם, אני מושך אותם למטה, לאזור הזה שנקרא עמק יושפט, עמק קדרון ועמק חרוץ. זה שלושה מושגים שיש מאחוריהם משהו. מה זה עמק יושפט? אלוהים שופט. למה זה נקרא עמק קדרון? יהיה חושך. קודר. זה יהיה חושך, יום חושך לגויים. כי אלוהים ישפוט אותם. ועמק חרוץ, כי אלוהים יחרוץ את המשפט שלהם. אז אתם רואים שבתוך העברית יש משחקי מילים שבאים ללמד אותנו עד כמה המשפט יהיה כל כך ברור שאלוהים יעשה. ואנחנו קוראים את התוצאה, ואת הצוני ירחיק מעליכם, וידחתי אל ארץ צייה ושממה את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועליו ואשו, זאת אומרת הריח שלו, ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות. במילים אחרות, אם היו המונים המונים שהגיעו, ועכשיו יש ריח, אז אנחנו מבינים מה קרה איתם. זה הריח של הגופות, של אלה שמתו במלחמה, של האויבים. והתוצאה של כל זה, טוב, עד עכשיו דיברנו על מלחמות, אבל יהיה לזה תוצאה רוחנית. ואת התוצאה הרוחנית אנחנו קוראים ביואל, בערבית זה פרק 3, פסוקים 17 עד 21, ואני אקרא אותם. אומר ככה, בסוף המלחמה, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם שוכן בציון הר קודשי. אתם מבינים? הוא עכשיו בא לשכון על הר קודשו. לכן זו המלחמה האחרונה לפני המילניום, לפני המלכות. והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בה עוד. והיה ביום ההוא יטפו הערים אסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית אדוני יצא, וישקע את נחר השיטים. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה. מחמס בני יהודה אשר כשפכו דם נקי בארצם. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. אז אתם רואים, כולם, בסוף הצרה הגדולה, אחרי המלחמה שאנחנו קוראים לה מלחמת הרמגידון, כולם ידעו שאלוהים הוא אלוהי ישראל. המשיח יכונן את מלכותו בירושלים, אבל רק אלה שהם נושאים ייכנסו למלכות הזאת, ואלוהים סוף סוף יסיר את החרפה, את הבושה מעם ישראל. זה עוד יקרה. עכשיו, יש את החלק האחרון, שזה החלק החקלאי, תכף אנחנו נדבר עליו בקצרה, אבל אני רוצה רגע לעשות איזשהו סדר. למה? כי בשלב הזה, יש איזושהי שאלה שהרבה פעמים עולה. דווקא היום, במכללה, מישהו שאל אותי בדיוק על זה, את השאלה הזאת. איך אנחנו יודעים שהמלחמה של גוג מארץ המגוג היא לא המלחמה הזאת? איך אנחנו יודעים שזה שתי מלחמות? אוקיי? כי יש אנשים שיש שאלה גדולה, אתם יודעים, היום זה שיחת היום. זה שיחת היום אצל מאמינים, ולא רק אצל מאמינים. אצל בן גביר וסמוטריץ' ואצל רבנים. תבינו, כל מה שאנחנו קוראים לה אג'נדה משיחית, זה בגלל שיש שם את, איך קוראים לעשות את השרה, זה סטרוק, שאמרה, לא משנה. גם אם אנשים ימותו, זה בסדר. כי אנחנו פה, ובמלחמה אנשים מתים. ואחרי שיש את המלחמה הזאת, יהיה בית מקדש. הם מצפים לזה. זה מאוד רלוונטי. אז איך אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים עם זה? אוקיי? אז כמה דברים חשובים. אנחנו לא ניכנס לכל אין לנו זמן לנתח את כל המלחמה הזאת של מלחמת גוג מארץ מגוג, אבל אני אתן כמה עקרונות, אוקיי? העיקרון הראשון זה שהנביאים ניבאו מה שאלוהים נתן להם לראות. למשל, יש דברים שיואל ניבא עליהם שישעיהו לא התייחס אליהם. והפוך. לא כל הנביאים ניבאו הכל. למשל, יואל לא דיבר על המוות של המשיח. ישעיהו, נון ג' מדבר על המוות והסבל של המשיח. אוקיי? אז חשוב לא לחפש בכוח, בכל נביא, את כל הפרטים של כל מה שיקרה בסוף. יש למשל דניאל, אלוהים אומר לו, את זה אל תכתוב. גם ליחנן, להתגלות, הוא אומר לו, את זה אל תכתוב. העיקרון השני, זה שכן, לפעמים יש דברים דומים. אנחנו קוראים דברים דומים בין מלחמות, ואני רוצה להצים לגרגע, זה אותה מילים, אותו עקרונות. אבל מה שדומה לא אומר שזה זהה. אוקיי? למשל, יש לנו פה גוג מארץ מגוג, ופה יש לנו גוג ומגוג. המילה גוג ומגוג מופיעים בשניהם, אבל זה לא אותה מלחמה. גם אם המילים הם אותו דבר, זה לא אותה מלחמה, זה שתי מלחמות שונות לגמרי. מכיוונים שונים, ועם מטרות שונות. אוקיי? עוד משהו, מלחמת העולם הראשונה והשנייה. יש הרבה דברים דומים, אבל זה שתי מלחמות. בוא נתקרב קצת למה שאנחנו מכירים עכשיו. היה מלחמת יום הכיפורים. אולי חלק המבוגרים מאיתנו זוכרים את זה. והיה את אירועי שביעי באוקטובר 50 שנה אחרי. יש הרבה אנשים שזה היה עשה להם דז'ה וו. הרבה דברים דומים. אמרו, הנה עוד יום כיפור. אבל זה לא אותה מלחמה. זה שיש דברים דומים, לא אומר שזו אותה מלחמה. דבר נוסף, אנחנו רואים פה שבעצם בספר יואל הוא מתרכז בצרה הגדולה. זה המטרה שלו, מאוד חשוב לחזור על זה. ובמלחמה האחרונה יש דברים שהם מאוד אקסקלוסיביים במלחמה הזאת, שלא מופיע פה. למשל, פה כתוב שירושלים תיושב לדור ודור. זאת אומרת, מסביר לנו שיש הרבה דורות, זה 1,000 שנה, כן? כתוב שייצא מים מבית המקדש. נכון? זה עדיין אין לנו פה. פה אפילו אין בית מקדש. עוד לא הגענו לזה בכלל. אז חשוב לראות ש... גם, כן. אז חשוב לראות עוד פעם ש... צריך לשים לב לפרטים הקטנים, כי הפרטים הקטנים עוזרים לנו להסתכל על הציר של הזמן, אם זה נדבר בסוף או זה נדבר לפני. אפילו ישוע אומר להם, זה רק תחילת הצרות. הוא משתמש במילה צרה, אבל הוא אומר, זה תחילת הצרות. יש לנו רמז. ואז הוא אומר, יהיה צרה גדולה שלא הייתה כמוה. אז זה כנראה, זה הסיפור הגדול. אז שמים לב למילים. אוקיי. אז כשאנחנו, באמת, אז שוב, אני לא אכנס לכל הפרטים של המלחמה הזאת, אבל זה ביחזקאל 38 ו-39, ויש דברים דומים למה שיקרה פה. יש דברים דומים. למשל, גם פה יהיה ברית של אויבים. אויבים, כמו למשל, מי שקורא יחזקאל 38-39, יודע שזה ציר של רוסיה וטורקיה, סודן, אזור אפריקה שם, שזה ממש קצת מזכיר מה שאנחנו רואים היום, כן? כל המדינות של הקזחסטנים האלה, הסטנים למיניהם, יש ברית שהם באים ותוקפים את ישראל. אנחנו גם נראה שגם במלחמה הזאת, אולי, יכול להיות שאנחנו נהיה פה, אני כבר אומר, אני לא יודע, אני לא נביא, אני לא יודע איפה למקם את זה בדיוק, יחסית להילקחות, זה אני לא יודע להגיד לכם. אבל יש אנשים שהתפללו, אלוהים תיקח, ואלוהים אומר, לא, 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 לא. אני מושך אותם באף. אני מביא אותם לישראל. הם אולי חושבים שהם תוקפים, אבל אני מושך אותם. למה? אותו עיקרון כמו פה, כדי לשפוט אותם. מה ההבדל בין זה לזה? אבל שפה אנשים החיילים מתים על ההרים של ישראל. פה הם מתים בעמק יושפט. שני אזורים שונים. פה, התוצאה של זה יהיה בנייה של בית מקדש, וזה יהיה תוצאה מזה שהפרו את הברית של המקדש, עם הצורה המשיח. זאת אומרת, אנחנו כן רואים שיש הפרדה. בקיצר, החדשות הרעות זה שעוד יש כמה מלחמות לפנינו. החדשות הטובות זה שאני, שפה אנחנו, אופס, סליחה, רגע. רגע, נחזיר את זה רגע. חדשות הטובות, כן. החדשות הטובות זה שפה אנחנו בטוח לא נהיה, כן? לפי מה שאני מאמין. פה אני מקווה שלא נהיה. אתם רואים שאני שמתי פה את ההילקחות, כי אני לא יודע איפה למקם את זה בדיוק. שמתי את זה פה בתקווה שזה יקרה לפני. אוקיי? ועוד פעם, חשוב מאוד, יש דברים שחשוב מאוד לא לשים תאריכים. אני אגלה לכם עוד עיקרון בנבואות. משהו מעניין. כשישוע דיבר על נבואות, אני לא יודע אם הזכרתי את זה פה או לא, אבל כשישוע דיבר על נבואות לקהילה, הוא לא נתן תאריכים. הוא אמר, תחכו עד שתקבלו עוז ממרום. מתי זה יקרה, אתה לא, גם אפילו הבן לא יודע. הוא אומר להם, רק תחכו, תחכו, תחכו. לעם ישראל יש תאריכים. ברגע שיהיה את הברית עם צר המשיח, אנחנו סופרים 7 שנים. יש דברים מאוד ברורים. זוכרים את החגים שדיברנו עליהם? דברים ברורים. וזה מעניין, אנחנו חיים באמונה. עם ישראל צריך קצת יותר תאריכים. וזה מעניין בנבואות. עכשיו, אני רק אגיד לגבי המלחמה הזאת. כשהמלחמה הזאת תקרה, ישראל בסוף תנצח. תהיה רעידת אדמה גדולה, כן? ויהיו הרבה אנשים מתים, כמו שאמרתי, על ההרים של ישראל. מה תהיה התוצאה? אני אגיד את זה איך שהם מנסים לתאר את זה תיאולוגים היום. אומרים, כנראה שמדינות האסלאם יכירו סוף סוף שאלוהי ישראל הוא האלוהים האמיתי. ומה הם יסכימו לעשות שהם לא הסכימו עד עכשיו? להקים בית מקדש. אתם מבינים איפה זה הולך? עד עכשיו הכל מחזיק את זה. עכשיו עדיין אי אפשר לבנות בית מקדש. אבל הם כן יסכימו. כמובן שאנחנו יודעים שזה יהיה רק ברית לא אמיתית. אבל זה מה שיקרה. אז זה רק כדי שאנחנו נתמקם בנושא של המלחמות האלה, כדי לראות לי חשוב יותר מכל דבר אחר. גם אם אנחנו לא זוכרים כל הפרטים, לי חשוב שאנחנו נראה עד כמה דבר אלוהים כל כך עשיר וכל כך מפורט, וגם לא כל כך ברור, ואני אגיד לכם מה טוב בזה. אם הכל היה כל כך ברור, לא היינו קוראים את דבר אלוהים. פשוט מאוד. מה שברור, אתה קורא פעם אחת, שם את הספר במגירה. מה שפחות ברור, שיש כל מיני תמונות, מושך אותך לקרוא ולחקור. ואני חושב שזה מה שאלוהים נותן לנו פאזל לבנות. אוקיי? החלק האחרון, אנחנו לקראת סיום, זה השיקום החקלאי. אחרי שיש את השיקום הרוחני והשיקום המדיני, יש שיקום חקלאי. ואנחנו נראה שהשיקום החקלאי גם הוא מבוסס על השיקום הרוחני, ויש פה עוד כמה דברים מעניינים לראות. אז קודם כל בואו נקרא את הפסוקים מיואל פרק ב', שזה מהתמונה הכללית. הוא אומר ככה, ובני ציון, גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. עכשיו, למה שמתי את זה פה? אתם זוכרים שדיברתי על הנושא של יובש ובושה? זוכרים? אמרתי שזה חוזר על עצמו. ולא יבושו עוד לעולם. שאומר, הם לא יבושו עוד לעולם, מה מתכוון? שהם לא יתייבשו יותר או לא יתביישו יותר? שניהם. אוקיי? עכשיו, המצב של הכנרת, אולי זה אחת הדוגמאות המעולות בשבילנו להבין עד כמה אנחנו תלויים במים. כל מערכת היחסים שלנו עם אלוהים, נמדדת דרך התמונה של מים. המילה מקווה ישראל, מה זה מקווה? תקווה. ואנחנו גם יודעים מה זה מקווה, נכון? מה זה המילה גשם? זה מתגשם, מקבל גוף, ג'סם, כן? כל הנושא של המעשר בבית המקדש, זה לא היה כסף. זה היה אוכל, זה היה כבשים. אז העשירית תמיד היה 10%, אבל הכמות היה משתנה לפי הברכה. אם אנשים היו נאמנים, אלוהים מברך עוד. אז כל המערכת הזאת, אתם רואים את הקו האדום הזה, היא בעצם מראה, אם יש נתק רוחני בין העם לאלוהים, אלוהים שולח בצורת. ומה אנחנו רואים בסוף? מה יהיה במילניום? יהיה מים מבית אדוני. יש שפע. אבל יש משהו שהוא באמת, באמת מיוחד, ואני רוצה שאני אצטקה רגע על המילה הזאת, המורה לצדקה. עכשיו, בערבית זה לא מתורגם כל כך טוב, או אני לא אגיד ככה, זה לא מתורגם מספיק כדי להבין את העומק מאחורי זה. המילה מורה, מורה לצדקה, זה נכון, זה קודם כל יכול להיות באמת גשם שהוא בזמן שלו וגם בכמות הנכונה. אתה יכול לקבל גשם, אגב, בסוכות, אתם יודעים שמתפללים בבית הכנסת בשביל גשם, וכשיורד גשם, כשיש סוכה ויורד גשם, כולם אומרים, יש שנה מבורכת. אבל אם ירד מבול, שיציף, יהיה, כן? זה פחות משמח, גם כשירד גשם בזמן, אבל לא בכמות הנכונה. אז גשם, המורה לצדקה, זה גם בכמות וגם בזמן, אוקיי? אבל יש עוד משהו. המילה מורה לצדקה זה גם המילה מורה שאנחנו מכירים, מורה, בבית ספר. אוקיי? יש פה משחק מילים. מורה זה גם המילה יורה, יורה שזה הגשם הראשון בעברית, אבל זה גם מורה, מישהו שמלמד. עכשיו אני אזכיר לכם. כשישוע בא לנקדימון, ונקדימון אומר לו, אנחנו יודעים שאתה מורה שבא מאלוהים. מה עונה לו ישוע? אחרי שהוא אומר לו, שואל אותו שלא, אומר לו, אתה מורה בישראל ואתה לא יודע את הדברים האלה? יש פה משחק של מורים. מי המורה לצדקה פה? בעצם ישוע, כשהוא מדבר לנקדימון, לוקח אותו ליואל, לנבואה של יואל, ואומר לו, אני המורה לצדקה. ומה זה המורה לצדקה הזה? ישוע הוא דבר אלוהים. זוכרים שדיברנו על הדברה, לנסות להדביר את הרבה, ודיברנו על דבר אלוהים? עכשיו הכל מתקשר. ישוע הוא דבר אלוהים. ישוע הוא המקור של המים. ולכן כשיש לנו נבואה ביואל על המורה לצדקה, בעצם יש לנו נבואה על המשיח. שיבוא אחרי המלחמה של הר מגידון, מלכות האלף. איזו ברכה. ואנחנו רואים עוד משהו מעניין. אנחנו רואים, אני אגיד עוד משהו אחד, אז הנה פה, זה סוף סוף סיימנו עם המלחמה הזאת, הר מגידון. פה הקלה נלקחת, פה היא חוזרת עם ישוע לחתונה. כי בעצם מלכות המשיח מתחילה עם החתונה של השה. אוקיי? שזה הקלה. אנחנו נרד עם ישוע. אוקיי? ואז אני אומר, יהיו שבע ברכות. יש שבע ברכות בחתונה יהודית. קודם כל, כל מי שנושה ייכנס למלכות. זה הברכה הראשונה. הברכה השנייה, ביום ההוא יטפו הערים אסיס. זאת אומרת שיהיה שפע של הפרי. והגבלות תלכנה חלב. יהיה שפע של החיות, מהחיות. עכשיו, אנחנו קראנו, אני רק אזכיר גם את זה, שאלוהים אמר, אני אשלם לכם את כל מה שהילק והחסיל והרבה אכלו. אני אשלם לכם. עכשיו, אתם זוכרים, את החקלאים, מה קורה כשיש בצורת? מה החקלאים מבקשים מהממשלה? פיצוי. אלוהים אומר, אתם יודעים מה? אני אשלם לכם בצורה כזאת, שמה שהפסדתם מבחינה רוחנית ומבחינה פיזית, אתם תשכחו. אתם תסבעו כל כך הרבה, שאתם לא תזכרו שהיה כל כך חסר. התוכנית, הביטוח הכי טובה, אצל אלוהים. הוא נותן לנו מעל ומעבר. אני רוצה להגיד את זה גם, דרך אגב, ברמה האישית. אני, דקה אחת, גם על זה. אני לא יודע בהתמודדויות שלנו האישיות. לפעמים אנחנו מרגישים שהתרחקנו מאלוהים. אני רוצה לעודד אתכם. גם אם התרחקנו מאלוהים, ואנחנו חשבנו שבזבזנו שנים, ובזבזנו כוחות, ואני לא יודע מה. אם אנחנו חוזרים לאלוהים, הוא יכול לקצר את הזמן. הוא יכול לתת דברים שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם. הוא עושה ניצים ונפלאות. הוא יפתח את ארובות השמיים. הוא אומר, תביאו לי את המעשר, את האוכל, לבית שלי, ואני אפתח לכם את ארובות השמיים. אבל זה תלוי בנו קודם כל. אוקיי, אז זה רק כדי לעודד באופן אישי. ויהיה שפע של... אופס, עוד פעם עשיתי את זה. יהיה שפע של מים מבית המקדש, שפע של אוכלוסייה, ויהיה מלא אנשים, אבל עם ברכה ועם שלום, והמשיח בטח ישכון בירושלים. תראו איזה ברכות יש לנו מזה, במלכות של האלף. ואני רוצה לסיים עם המחשבה הזאת, ולגבי הנושא של מלכות האלף. אתם זוכרים שהראיתי לכם את הטיימליין של החגים, נכון? אמרתי לכם, פסח זה הצליבה, ואז יש לנו הנפת העומר, זה ישוע קם לתחייה, ואז יש לנו את שבועות, רוח הקודש, קיץ ארוך, זוכרים? ובסוף הקיץ יש לנו את זיכרון תרועה, מה שאנחנו קוראים היום ראש השנה, זה בעצם זה, אוקיי? ואז יש לנו את יום הכיפורים, זה זה, ואז יש לנו סוכות. עכשיו, אני מה שמדהים בסוכות, אתם זוכרים ששלמה הקדיש את בית המקדש, זה קרה בסוכות. כשנחמיה עשה חנוכה לבית המקדש השני, זה היה בסוכות. זה לא סתם. וישוע היה בחג הסוכות בירושלים ואמר, מי שצמא יבוא נא אליי. תראו איך הכל מתקשר ביחד. אנחנו רואים שתהיה התגשמות של החג הזה, עוד פעם, כן, התגשמות של חג הסוכות, זה יקרה לאלף שנה. פה, לפני שזה יקרה, ישוע פה במקום הזה, כתוצאה מהמלחמה הכל כך גדולה, ישוע כתוב, הוא יחדש את הבריאה. יחדש את הבריאה. ישוע אומר את זה, יבוא בן אדם, הוא יחדש את הבריאה. אבל פה תהיה עוד מלחמה, בסוף, שהיא גוג ומגוג, פה אלוהים כבר לא מחדש את הבריאה. הוא בורא משהו חדש. שמיים חדשים וארץ חדשה. אתם רואים את התמונות של הדברים האלה. אוקיי, אמרנו את כל זה. משפט סיום. מה זה אומר בשבילנו? אנחנו יכולים להיות כמו הדור של יהודה, שראה את הארבה הפיזי. התפקיד שלנו זה לספר לילדים שלנו, לשכנים שלנו, לחברים שלנו, להגיד להם, חבר'ה, מה שאתם רואים עכשיו זה רק טעימה. לטוב ולרע. אנחנו צריכים להזהיר. אני, הילדים שלי, מאז שהם היו קטנים, היינו אוכלים ארוחת ערב, פעמיים בשנה הייתי אומר להם, מה שיש לכם על השולחן, אני לא יכול להבטיח לכם מחר. ככה. כי פשוט קראתי נבואות, ואני יודע שאני לא יכול להבטיח להם את זה. אז אנחנו אנשים של בשורה ושל תקווה, אבל גם של תמורים והזרה, שאלוהים, שבחסדו יושיע את בני המשפחות שלנו במהרה. אמן? אמן.